המינות מתוך שיצאה מהמחנה אל החוץ, הרי היא נפרדת. מה הקשר בין הדברים? בתוך המחנה פנימה, בתוך מחנה ישראל, יש ייחוד, יש אמונת הייחוד, השם אחד הוא אלוהי ישראל. אז ברגע שיוצאים מרשותו של אלוהי ישראל, נכנסים אל תוך הפירוד. אמינות מתוך שיצאה מהמחנה אל החוץ, הרי היא נפרדת. בפסיכולוגיה קוראים לזה תסכול. תסכול של נתק מהמקור. ולכן היא גם מחרפת ומגדפת. אומרת, מי לי בשמיים? אף על פי שבפיה תדבר רמות, ודבריה חלקו מחמאות. חילקו מחמאות. זאת אומרת, לכאורה, המינות, אף היא מאמינה באלוהים. אף היא מדברת על התנך. אבל באופן פנימי, מה שאומר כאן הרב, זה שהיא אתאיסטית. זה חידוש. היית שואל את המינים, אם הם אתאיסטים, היו אומרים לך לא. אבל פה יש חידוש שהם טוענים שהם מאמינים כשבאמת הם אתאיסטים. עכשיו, מאיפה לקוח הרעיון הזה שהמינות היא אתאיסטית? מה? כן, זו שאלה. למה? הרב אומר כאן לכאורה, האשמה כבדה. כל המינים יגידו מה פתאום. כן, אבל איפה אתה רואה אתאיזם בתוך המינות? יפה. הם טוענים שאפשר להרוג את אלוהים. אז בעצם מה זה מסתיר? זה אתאיזם. מנוסח בצורה מיתולוגית, אבל בעצם זה אומר שאין אלוה. אם אפשר להרוג אותו. בסדר? האמת היא שכל המינות באה על רקע ההרגשה שיש סילוק של האור האלוהי מן העולם. אם אנחנו נחפש את השורשים, זה הרבה יותר קדום. זה כבר התחיל עם חורבן בית ראשון. שכבר הקשר בין שמיים לארץ נפרד. כתוב במגילת איכה, השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל. מה זה השליך משמיים ארץ? שהוא השליך מן השמיים את הארץ. מאז יש נתק, יש תחושה של ריקות. ומאז בני אדם מנסים למלא את החלל שנוצר, או על ידי פילוסופיה, או על ידי דתות. בסדר? זה הניסיון למלא, ויש איזה מין הרגשה, והיא הרגשה צודקת, שיש קשר בין הסילוק הזה לבין גלות ישראל, כלומר לבין האומה הישראלית. אז אם נתרגם את זה בשפה מיתולוגית, מישהו הרג את אלוהים, ואנחנו יודעים שזה קשור ליהודים. מסקנה, מי הרג אותו? היהודים. זה בעצם היסוד של המינות. רפיון, למשל, גם המינים קוראים בתורה, נכון? כתוב בתורה, בראשית ברא אלוהים. ובאמת היהודים סופרים, ככה לפחות מקובל בימינו, את השנים שלהם מבריאת העולם. גם הטענות הפוליטיות שלנו, זה מתחיל. כוח מעשיו יגיד לעמו, אם יאמרו אומות העולם, זה לא בסדר שלקחתם את הארץ הזאת, אומרים, יש מי שברא את העולם. כן? כלומר, מתחילים תמיד מן הראשית. מה שאין כן המינים, שבעצם מחלקים את הזמן לשניים. מה שלפני ויש מה שאחרי. נכון? טוב. רפיון ביטחונם של ישראל. שמתאמצת המינות להרחיב. כן, הרי המינות אומרת שעם ישראל נעזב. נכון? לכם טוענים, לא? וזה מאוד מוזר, כי אם תסתכל בתנ"ך, אתה תראה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מבטיח שהברית איתנו היא ברית נצחית. נכון? למרות זאת, עושים המינים פלפולים כדי להראות שהברית הזאת איננה נצחית. ועל ידי זה להרפות את ביטחונם של ישראל. כן? מה שקרה, רפיון ביטחונם של ישראל. שמתאמצת המינות להרחיב אחרי כל ההבטחות, והשבועות, ושבועות עליון, ובחירה אלוהית נצחית בהם, להיות סגולה מכל העמים. אז איך יכול להיות? מאיפה זה בא, הניסיון הזה? הרי סעיף. מסורי הגפן נוכריה של הפרדת רשות הגבוה. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר שאין אלוהים, אז ממילא גם אין לו עם סגולה. אבל הבעיה שיש מי שמעיד על נוכחותו בעולם, ישראל. אז צריך להוכיח שישראל אינם קשורים בברית הזאת. הברית הזאת יכולה להתבטל, וזה מה שמאפשר. כלומר, זה בעצם תולדה של האתאיזם הנסתר שמאחורי המינות. עד כאן ברור? אגב, מה זה מינות? אל תענו אתם, מה זה מינות? יפה, בסדר. לא, פשוט לפעמים אני חושב, אני משתמש במילה, לא מסביר אותה כדי לבדוק אם אנשים שמים לב למה שמדובר. כן, מה אתה רוצה?
אולי הפוך, אולי נוכח שיש אלוהים.
יצאת בסדר, כן. נוכח
שהקדוש ברוך הוא קיים, שיש אלוהים. מתוך זה שיש לו סגולה, שזה נוכח
שלו. לא, הם אומרים שעם ישראל הוא לא סגולה, כמו שבטלה סגולה. כן.
אז הרב אומר שצריך להוכיח שעם ישראל לא סגולה.
מי צריך להוכיח? אנחנו לא צריכים להוכיח. אני אמרתי שהם משתדלים להוכיח שהסגולה בטלה.
מטלה מאיתנו.
עכשיו, למה הם מסבירים את זה? הרב מאבחן שזה תולדה של האתאיזם הנסתר שלהם. כן. מה? מה השאלה? מה לא הבנת? הרב אומר שהניסיון של הנצרות לומר שסגולת ישראל בטלה היא בעצם ענף מקלקול יותר גדול שהוא האתאיזם הנסתר של הנצרות. נכון.
אז אם נוכח שיש הקדוש ברוך הוא קיים,
איך אתה יכול להכריח שיש אלוהים? אתה צריך בשביל זה מי שמעיד עליו. איך אומר הכתוב? ואתם עדיין נאום השם ואני אל. זאת אומרת, דבר השם נשאו בפיהם של נביאי ישראל ועם ישראל בכלל ממשך הדורות. כלומר, אתה רוצה להיפגש עם אלוהים, לך לעם ישראל. אין עם ישראל, אין אלוהים.
אני רוצה שזה, אם אתה מוכיח שעם ישראל קיים, אתה מוכיח שני דברים. גם שיש אלוהים, וגם שאנחנו עושים.
נכון. אבל מה שהרב אמר בחלק של הפסקה שקראנו לפני שהגעת לשיעור באיחור, זה שהנצרות, אף על פי שהיא מדברת על מציאות השם, היא בעצם בנויה על אתאיזם נסתר. באופן גלוי היא אומרת שיש אלוהים. למשל. אבל באופן פנימי הם אומרים שאין אלוהים. שהרי, כפי שהסברנו בתחילת השיעור לפני שהגעת באיחור, הם אומרים שאת אלוהים אפשר להרוג. אי אפשר להרוג אותו, אז הוא לא קיים. נכון? טוב. מה? הם אומרים שיש עכשיו אלוהים. אז אם יש עכשיו אלוהים, אז למה היהודים אשמים בהריגת האל? מה זה כל כך נורא? אם הוא קם לתחייה. נכון? הרי הוא חי, אז מה הבעיה? כן? אז יש פה משהו שלא לגמרי מבורך. כלומר, הם מאשימים אותנו במשהו שלכאורה הם לא היו צריכים להאשים אותנו בו. כן, מה? לא מוכיחים, הם טוענים את זה.
מה הסברה שלהם?
מה הסברה שלהם? הסברה, כפי שהסברנו בחלק של השיעור שהיה לפני שהגעת באיחור, זה משום שהם חשים מאז חורבן בית ראשון את סילוק השכינה. זאת אומרת שזו הרגשה כזאת שהאלוהות הסתלקה מן העולם. אז מי סילק אותו? אז טוענים שהיהודים סילקו אותו. בסדר?
השורש באמת הוא נכון.
ודאי, מאחורי כל דבר כזה יש שורש אמיתי. עכשיו, מעניין, כל העולם כולו מאשים אותנו שהרגלו את אלוהים, כי כל העולם מרגיש את זה. מי לא מרגיש את זה? אנחנו, למה? כי אצלנו הוא חי. כלומר, כי אצלנו הוא נמצא בתוך בית הכנסת, בית המדרש, בקהילות וכו'. לכן, כשהגויים באים ואומרים, הרגתם אותו, אז אנחנו אומרים, מה פתאום, הוא חי? אנחנו פגשנו אותו. וזה בדיוק הבעיה, כי כתוב, שכינה עמהם בגלותם. אז כיוון ששכינה עמנו בגלותנו, אנחנו מרגישים שבעצם אלוהים עדיין קיים, רק כל העולם כולו לא מרגיש את זה. ואז הם נוקמים בנו על כך.
מה קורה היום זה שדווקא עם ישראל קצת שוכח את אלוהים, ויש את האסלאם שהוא שמע אל, הוא מזכיר לנו באמת מה השורש של ה...
אתה אומר שהיום עם ישראל שוכח את אלוהים והאסלאם זוכר אותו?
האסלאם מזכיר לנו.
מה פתאום?
אנחנו רואים את זה בהר הבית.
מה פתאום? עם ישראל יודע את השם ידיעה אמיתית. האסלאם יודע אותו ידיעה ילדותית.
בוודאי.
ולכן אי אפשר להגיד שמזכירים לנו משהו. הם אדרבה, הם מביאים את התפיסה הילדותית של האלוהות אל במת ההיסטוריה ורוצים לכפות אותה עלינו.
כן, אבל מה שאני אומר זה שהם יודעים מה השורש, מה המקור.
הם יודעים מה המקור.
לפחות מבחינה פיזית. והם מזכירים לנו את זה שאנחנו כאילו במידה מסוימת מזכירים את זה.
אולי. זה מה? אולי. טוב. כן. זה מה שאני אמרתי. עם חורבן בית ראשון, נסתלקה שכינה מן העולם. ואז יש תחושה של ריקות. לא, מה פתאום? מתי נולדה הנצרות? מתי נולדה הנצרות, אתה שואל? בסוף ימי בית שני. כן? סילוק השכינה היה עם חורבן בית ראשון. סוף בית שני נולדה הנצרות.
זה הסילוק של סילוק שכינה
רק ל-70 שנה שחזרה, ואז אחרי זה סילוק... אתה מחסיר מדבריך שאלה. אתה, לא, אתה כאילו עונה על שאלה שלא שאלת. השאלה היא, אז אם כן, למה זה לא נולד מיד בחורבן בית ראשון? זה מה שהיית צריך לשאול. בסדר? הוא שאל, אתה צריך להסיני, כשאתה שואל, כשאתה מנסה את התשובה, צריך להבין על איזה שאלה. והשאלה לא נשאלה. בסדר? מה? מה אתה אומר? סילוק השכינה בחורבן בית ראשון. נכון? היה סילוק השכינה בחורבן בית ראשון. מתי נולדה הנצרות? סוף ימי בית שני. כמה יש ביניהם? משהו כמו 500 שנה. 400, 500 שנה. אז השאלה מתבקשת, אם ככה, מדוע הנצרות לא נולדה מיד עם חורבן בית ראשון? עד כאן השאלה. ברורה? בסדר? כי אם אנחנו מדברים על זה שהנצרות היא תולדה של התחושה שהאלוהות הסתלקה מן העולם, אז היה צריך להיות שמיד ייוולד משהו כזה, נכון? כן או לא?
טוב.
תשובה. שכינה הסתלקה, אבל שכינתונת נשארה. כתוב בזכריה, שבתי אל ציון ברחמים וכו' וכו'. אבל זה הספיק כדי לייצר את הדברים דלהלן. פילוסופיות, דתות, מיסטיקות. כל אלה החלו כבר בראשית... אתה איתי, הלו? נדבר איתך. כן, איתך.
לא,
בסדר. לא ידעתי, לא ידעתי. כן, אז... אז נולדו כל מיני סולמות שעניינן לגשר בין האדם לבין האלוהים. וגם, כן, ואז יש גם כאלה שאמרו, באמת אין אלוהים. כבר נולדה פילוסופיה אתאיסטית בימים ההם. בסדר? זה החידוש. לפני זה, בימי בית ראשון, לא תמצא אתאיסט אחד בכל כדור הארץ. איך זה יכול להיות? כי להגיד שאין אלוהים זה בערך להכחיש את המציאות. המציאות הגלויה. יש פה שאלה. למה אומרים שהראשון שאמר שאלוהים מת היה ניטשה? והוא מאבות האתאיזם. אם מיסוד הנצרות זה שאלוהים מת. מי שאמר לך שהראשון שאמר שאלוהים מת היה ניטשה, אינו אלא טועה. טוב, בבקשה. מה ההבדל בין פילוסופיות, דתות ומיסטיקות? זה בכלל אותו דבר. מה ההבדל בין תפוז, אגס ובננה? תפוז זה... בסדר. פילוסופיה זה ניסיון לתת תשובות לשאלות הקיומיות על האדם ועל העולם מכוח השכל האנושי. זה פילוסופיה. דתות זה ניסיון להגיע לאותם ההישגים דרך החוויה. המיסטיקה זה הניסיון לגשר על הפער בין אלוהים לבין האדם על ידי עלייה פנימית. זאת אומרת, בעוד שהדת היא סוג של פילוסופיה דתית, זאת אומרת, איננה מעלה את האדם עד האלוהים, המיסטיקאי סבור שהוא יכול להגיע למגע עם האלוהים.
הפילוסופיה
מורידה את האלוהים האלה? לא. מנסה להוריד? לא. ודאי
לא
מביאה
אותו
אלוהים. לא. אז רק בעצם מיסטיקה עושה... נכון. טוב. הלאה. לכן המיסטיקה יש בה גם סכנות. כן? סכנות אפילו פיזיות, כמו שאמרו חז"ל. לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. איפה היינו? כן.
בזמן המקדש היו עובדי אלילים?
מה זה?
בזמן המקדש היו עובדי אלילים?
בזמן בית ראשון, כן, ודאי.
אז אם זה ככה, אז כאילו, לא עובדי אלילים, בין הסתם מגיעים על חלל מסוים שנוצר.
לא הבנתי מילה. מה אמרת בסוף?
עובדי אלילים.
כן.
יהיה בגלל איזשהו חלל. מהו החלל הזה? אם יש שכינה.
אתה שואל איך יכול להיות שיש עבודה זרה בזמן ששכינה שורה? תשובה. בגלל ששכינה שורה יש עבודה זרה.
הדוגמה הקלאסית זה עגל הזר בזמן הקבלה שלו.
שמה? מה אתה רוצה להגיד?
לא, שגם כאילו בהתגלות האל שקיבלנו את התורה אז שהתחלנו
לחלל מעגל. טוב, יש מה לדבר על זה, אבל באופן כללי, זה שיש השראת שכינה בעולם, בגלל זה יש עבודה זרה. כי, ודאי, אם יש נוכחות אלוהית, אני חש אותה בכל, בכל הכוחות שבמציאות, בכל הבריאה, כולה. ברור?
אז לפי זה, כבר כשנוצר גן עדן, והתחיל עבודת אלילים, זה כתוצאה מהשראת שכינה שהשם בצורת העולם?
לא הבנתי, כשהיה גן עדן הייתה עבודה זרה?
אחרי, הרי היו אז זה, אברהם היה היחיד שקרא בשם השם בתקופה ההיא.
ראה, אתה נדבר על גן עדן? גן עדן זה בימי האדם הראשון.
כן, נו, הייתה כביכול השראת שכינה שהשם דיבר עם אדם, כל זה.
כן.
ואחרי זה התחילה...
והתוצאה של זה היא עבודה זרה, ודאי. כן, כן, כן. אם כי שמה זה יש בסיבות אחרות. יש גם נוסטלגיה של הסילוק. כן. מה? כשיש השראת שכינה, אני רואה אותו. אני רואה את ריבונו של עולם בכל דבר.
עבודה זרה, כשיש שוטר, למה שאני אעבור בעדו?
לא, מה זה עבודה זרה? צריך להבין מה זה עבודה זרה. עבודה זרה זה עבודת השם. בסדר? זה עבודה, עבודת השם בצורה זרה, אבל זה עבודת השם. את מי הם עובדים, עובדי עבודה זרה? את השם. איך כתוב? בספר זכריה. כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות, ואתם מחללים אותו. איזה עולם הפוך, נכון? אתה רואה, הנביא אומר, כל העולם עובד את השם חוץ מהיהודים. מדהים, לא? מה? נכון. מה? לא, לא, הם עבדו את השם גם.
הרעב של הרב עכשיו הייתה שאפשר להגיע, כאילו, כשיש שכינה, אז אפשר להגיע להתייחס אל השם, לעבוד את השם.
השכינה שורה בישראל. השכינה שורה בישראל, ממילא כל העולם מרגיש את זה. בסדר? לכן, אתה רואה כל הסיפורים של המיתולוגיה, מאיפה הם נולדו? מה זה הדברים האלה? מה זה קשקושים? מה זה, זה ילדותיות? לא.
אתה אדם מישראל? לפני שהיה עבודה זרה, לפני שהיה מישראל?
מה, לפני שהיה אדם הראשון? לפני שהיה אדם הראשון? טוב. כן. מה זה אמונת ישראל? אמונת ישראל זה האמונה של השם בנו. בסדר? טוב. אז בואו נתקדם. רפיון ביטחונם של ישראל, שמתאמצת אמינות להרחיב, אחרי כל ההבטחות ושבועות עליון ובחירה אלוהית נצחית בהם להיות סגולה מכל העמים, הרי הוא סעיף מסורי הגפן נוכריה של הפרדת רשות הגבוה. אותה הרשעה החושבת לאפר ברית בשר וברית הארץ גם יחד. כן, הרי הם רוצים לבטל גם את ברית הבשר, וגם את ברית הארץ, נכון? הרי הם ביטלו ברית המילה, ואת ה, את הלאומיות, כן, מה זה ברית הארץ? את הלאומיות. הרי מה זה יהד, מה זה נצרות? זה סוג של יהדות בלי לאומיות. בלי לאומיות. אין איך אמר פאולוס, לא יהודי ולא יווני. יש פה שאלה. מהי יחסה של היהדות לפילוסופיה, לדת ולמיסטיקה? בוכתה. שלילי. אבל, יחד עם זאת, יש לימוד זכות. יש ב... אולי נגיד בקצרה. המילה פילוסוף מופיע פעמיים בתלמוד. בכל הגמרא כולה, נמצאו פעמיים את המילה פילוסוף. פעם אחת במסכת שבת, ופעם אחת במסכת עבודה זרה. במסכת שבת, הוא פילה שפה דהווה בשביבותי דרבן גמליאל. מסביר רשי, מה זה פילה שפה? זה מין. מה פירוש מין? אפיקורוס, כופר. כלומר, ברור שהמילה הזאת, יש לה קונוטציה שלילית, נכון? במסכת עבודה זרה, רשי דיבור המתחיל פילוסופין, כותב, חכמי האומות. אם זה חכמי, אז זה ביטוי של שבח, יש אפילו הלכה. שמי שפוגש חכם מחכמי האומות, יש ברכה שצריך לברך. מה? כן, שחלק מחוכמתו לבשר ודם. אז זאת אומרת שיש ערך לפילוסופים. עכשיו, אם ננסה להבין מה ההגדרה של פילוסוף, ההגדרה המקורית, התשובה ברורה ביותר. הפילוסוף יש לו שאלות. על מה? על העולם. על העולם. אם יש לי שאלות על העולם, את מי אני צריך לשאול? את מי שאמר והיה העולם. נכון? אז למה, ואת מי הפילוסוף שואל? את עצמו. למה הוא לא פונה לשם, לשאול אותו? יש לי שאלה על העולם שלך, תענה לי בבקשה. למה הוא לא...
זה לא פנה, אתה יכול להיות הקשר איתו.
שאלה אחרת... זאת אומרת שהפילוסוף לא חושב שהקדוש ברוך הוא מדבר. נכון? זאת אומרת, במילים אחרות, כדי להיות פילוסוף, אני צריך להיות כופר בנבואה תחילה. אבל אם יש לי מסורת של התגלות כלשהי, אני לא יכול להיות פילוסוף. עכשיו, יוצא לפי זה שההגדרה של הפילוסוף זה מי שכופר במסורת של אומתו. בוודאי. עכשיו, הפילוסוף במסכת שבת זה פילוסוף יהודי, אז במה הוא כופר? בתורת משה, אז הוא מין. הפילוסוף במסכת עבודה זרה זה פילוסוף גוי, במה הוא כופר? במיתולוגיה, אז אם ככה הוא חכם. מובן? זאת אומרת, הפילוסופיה עבורנו היא נפילה, עבור האומות היא עלייה. זה מובן? זה ההתחלה של התשובה לשאלה שנשאלה כאן. מה יחס היהדות לפילוסופיה? בסדר?
אבל הרב,
מה?
יש משהו שימנע במאורות העולם לבצע את שבע מצוות בני נוח, זה הפילוסופיה.
לא. אם הם רוצים לקיים שבע מצוות בני נוח, הם יכולים ללמוד את זה מאיתנו.
אם אתה מאמין שאלוהים לא מדבר, למה שתעשה את המצוות?
זה בדיוק העניין. אם האלוהים לא מדבר, אז הוא, זה לא משנה אם הוא קיים או לא מצד האמת. נכון? זאת אומרת, העדות לזה שהאלוה מדבר נשמרה בזיכרון ההיסטורי אצל היהודים. כן, כמו שהגוי בלז פסקל אמר לפני 500 שנה, הוא אמר, לא, לפני 400 שנה, הוא אמר, אם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, אל היהודים יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. ברור? טוב. זה נקודה ראשונה. זה היחס לפילוסופיה. היחס לדת הוא אותו יחס, כי הרי הדת אינה אלא ביטוי חווייתי, רגשי, לניסיון של האדם לגשר על הפער הזה, עם קצת הבדל. הפילוסוף איננו מקבל כנתון ודאי שיש אלוהים. אם יוכיח, יש, לא יוכיח, אין, נשאר בספק, ספק. הדת מקבלת, פחות או יותר, את המציאות האלוהית כנתון. למרות שיש גם בזה...
אבל היא מגבילה אותו.
מה?
היא מגבילה אותו.
איך היא מגבילה אותו?
דת, חוק. זאת אומרת,
איך?
כאילו שיש כאילו כביכול יש איזה ניתוק בין עולם המעשה לבין ה...
למה? לא, זה לא הגדרה של הדת. ההגדרה של הדת זה שיש לי איזשהו רגש שפונה אל האלוהים, ואותו אני רוצה לסדר בצורה של פולחן וכדומה.
אבל אלוהים זה כבר היום שאני לא יכול
להתמודד. למה את אומרת את זה?
אני שואלת, בכל הדתות.
לא.
אחד רואה את זה
דואלי, אחד רואה את זה... למה כוח עליון שאני לא יכול להתמודד איתו? למה? 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 עד רבה. הדתות סוברות שיש להם קשר עם אלוהים. אני חושב שסוברים שיש להם קשר. מה?
שמה שלמדנו עם
הרב
זה
בדיוק
כזה.
למה?
שחוץ
מהיהדות, אף אחד אין לה קשר. אבל זה... לא, אבל זה מה שהם... לא, הם סבורים שיש ביד האדם, על ידי הפולחן שהוא מייסד, לבוא במגע עם העולם הרוחני ואפילו עם האלוהים. בסדר? עכשיו, יש... עכשיו, היחס של היהדות למיסטיקה, כפי שאמרתי, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. זאת אומרת, יש במיסטיקה איזה מין אשליה. מהי האשליה? האשליה של האפשרות שלי לגשר בין האינסוף לביני. מה שכן יש, יש חוויות מיסטיות ביהדות שהן שריד של הנבואה. כלומר, לא האדם פונה אל האלוהים, האלוהים פונה אל האדם. ומה שנשאר בנו מזה מוליד אצלנו חוויות מיסטיות. טוב, יש פה שאלה. וואלה. מה? זה יותר שבח, כן. רגע. יאללה, נעזור. תודה, בסדר. זה דברי שבח. כן. תדפיסו את זה, זה נחמד. טוב. עכשיו, איפה היינו? כן, אני אוהב לשמוע דברים כאלה. לא, בסדר. טוב, מה? לא, מהמיתולוגיה.
מהמיתולוגיה, סליחה, הוא חכם. אז למה היחס החיובי לדת גם?
לא, אותו דבר. זאת אומרת, הדת של הגויים, נגיד ככה, אפשר להתייחס בסלחנות מסוימת. זאת אומרת, מסכנים, בינתיים זה מה שיש, משהו כזה. כן? כמו שלמשל, רבנו בחיה, בפירושו לפרשת וילך, אז הוא מסביר, כן, מה הבעיה? מה הבעיה שלך? בחיה? רבינו בחיה? למה? רבינו בחיה בר אשר, תלמיד הרשב"א, מה הבעיה? יש גם רבינו בחיה אבן פקודה, שכתב פירוש, שכתב ספר חובות הלבבות. לא, זה שני רבינו בחיה. יש רבינו בחיה ברבי יוסף הדיין מסרגוסה, בעל ספר חובות הלבבות.
בחיה? שניהם בחיה?
לא בחיה, אלא בחיה, זה חטא. בחיה. ויש רבנו בחיה בר אשר, שהוא תלמיד הרשב"א. בסדר?
עכשיו אני יודע,
תמיד
קורא
לזה
בחיה.
כן, כותבים את זה עם שני יהודים, למה? בגלל שיש בערבית, יש 11 אופנים לכתוב את האות א'. האות א' בערבית יש 11 אופנים לכתוב אותה. עכשיו, אחד מן האופנים... זה לכתוב אותה באותה צורה כמו היוד, כמו היוד הערבית, בלי שתי הנקודות. ואז כשמעתיקים את זה לעברית, כותבים את זה עם יוד, למרות שזה א'. ומכאן שקוראים לזה רבנו בחיי, או רבנו בחיי, או בחיי, או דברים כאלה, דברים כאלה, כן? אבל כן, השם האמיתי זה בחיה, בסדר. אז רבנו בחיה בר אשר, רבנו בחיה בר אשר ב... פירושו לתורה, פרשת וילך, הוא מסביר שלא מצאנו בכל דברי הנביאים, בכל התנ״ך כולו, מחאה של הנביאים נגד זה שהגויים עובדים עבודה זרה. מאוד מוזר, לא? הנביאים דיברו גם לישראל וגם לגויים, נכון? יש לנו הרבה דברי נבואה שהנביאים אמרו לגויים. מעולם לא מצאנו אותם מוחים על עבודה זרה. אפילו הסיפור של נינווה ויונה. כן? יונה הולך לנינווה, למה? עלתה רעתם לפניי, מה רעתם? החמאס אשר בכפיהם, זה שהם גזלו אחד מהשני. כן? ומה עם עבודה זרה? לא מוזכר. מסביר רבנו בחייה שזה בגלל שאי אפשר לבוא בטענות אל אומות העולם. הרי הם לא נמצאים בהיכל השם, הם לא נמצאים בארץ ישראל. בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא לא מרשה שהיא עבודה זרה של גויים. אבל בחוץ לארץ זה סלחנות וזה, מבינים, מה אפשר לעשות? אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים. טוב, יש פה...
יש מקום אחד ש...
יש מקום אחד, כן. איפה? עקותים זה בארץ ישראל, זה בדיוק העניין. חשבתי שאני מתכוון למקום אחר. יש מקום אחד בתנ״ך שכן יש שם המחאה.
מה המקום הזה?
בספר דניאל. בספר דניאל, כשדניאל אומר לנבוכדנצר, שהוא בא אליו בטענה על זה שהוא הקים שם את הפסל בבקעת דורה, שמע להשתחוות לו, במקום לעבוד את אלוהי השמיים. אבל יש הבדל. זה אחרי שאנחנו יוצאים אל הגלות ומגיעים אל אומות העולם, אז אנחנו מודיעים להם את האמת. עכשיו יש פה שאלה, רגע, אם שלושת האמצעים, פילוסופיה, דת ומיסטיקה, הם סולמות אל השם, מהו סולמה של היהדות? תשובה, יש סולם של השם, לא סולם אל השם, ביהדות. כלומר, הקדוש ברוך הוא פונה אל האדם, לא האדם פונה אל האלוהים. אחרי שהקדוש ברוך הוא פונה אל האדם, אז אפשר גם לפנות בחזרה אליו. לכן, למשל, יש לנו חמישה חומשי תורה, זה ממעלה למטה. כנגד זה, חמישה חומשי תהילים, ממטה למעלה. תגובה. כן, בבקשה.
לא הבנתי, האם הפילוסוף הוא אומר שאין אלוהים,
לא.
או שהוא אומר אולי יש אלוהים?
הפילוסוף, יש כאלה שאומרים שאין אלוהים, יש כאלה שאומרים אולי, יש כאלה שיש. שלושתם, מבחינת היהדות, הם אתאיסטים. בגלל שאלוהים שאיננו מדבר, מה אכפת לי אם הוא קיים או לא?
אם הוא לא קיים, אז מה אתם שנפנה אליו?
נכון, אבל גם אם הוא קיים, אבל הוא לא מדבר, מה זה משנה? מה יש לי לדבר איתו? מה הוא רלוונטי עבורי? זה בעצם הכוונה של רבי יהודה הלוי בתחילת ספר הכוזרי, שמה שהוא מביא פילוסוף שמאמין באלוהים. מה הוא רוצה להראות שם? אתה רואה הפילוסוף הזה שמדבר על אלוהים? זה אתאיסט. כן, מה אתה אומר?
זה לא רק בסולם שאתה פונה אל האדם, אז בסולם יעקב, אז אולי מערב, לא זוכר ממי, שהוא אומר שבסולם יעקב בעצם אומרים שמציבים סולם,
אז
הראש שלו בדרך
כלל
מציבים אותו בקרקע, נכון?
טוב, סולם יעקב זה יותר מורכב, יש שם שני סולמות, מצד האמת. אבל אני חושב משהו, מדרש מעניין, כתוב, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. שואלה לכאורה, המלאכים איפה הם באים? למעלה, אז למה הם עולים קודם? אז באמת, יש מדרש שאומר שהם ירדו, עלו וירדו. עשו שלוש תנועות.
רגע, אבל יש להם כנפיים, אז למה הם לא עפו, למה הם עלו?
זה גם שאלה. נכון, נכון. כמה שליבות אתה חושב שהיו בסולם הזה? כמה שליבות היו? ארבע. סך הכל. כן? איך חזל אומר? אבל יש פה שאלה, איפה הם באו? אז זה המדרש אומר ככה, ירדו, עלו, ירדו. אז אגב, לגבי השאלה שזאת פעם אחד הילדים שאל את זה, לא זוכר מה הייתה התשובה. זה שאלה יפה. מישהו אמר לי שהילד שלו שאל אותו, הוא נתן לו תשובה יפה, אני לא זוכר מה הייתה התשובה. טוב. המדרש אומר ככה, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, תרדו, יש למטה מישהו מעניין. ירדו, ראו אדם ישן. כן, יעקב אבינו ישן, אמרו מה, אחד ישן, מחוסר הכרה, מה זה זה? עלו בחזרה, פתאום ראו את כיסא הכבוד, ראו דמותו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. זה מי שראינו למטה, ירדו שוב לראות אותו. כן, מה אתה אומר? בתפילת
18, אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, ואין פני השם אלינו, כאילו
בתפילת 18, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא פונה אלינו כביכול. עד כאן שאלתך.
סתם.
כן. אתה רוצה תשובה? זה פשוט לא נכון מה שאמרת. כלומר, תפילת 18 נכתבה על ידי הנביאים. זאת אומרת, מאחר והנביאים ראו שהנבואה עומדת להסתלק, ואז עשוי להיות מצב שבו לא נוכל להתפלל, אז הם חיברו עבורנו נוסח שכלל בתוכו את כל עולמם הפנימי. כדי שכאשר אני אומר את הנוסח הזה, עם הכוונה הראויה, אחווה משהו מן החוויה הנבואית. ואז יש לי מה להשיב. כלומר, זה נבואה על יבש, תפילת 18. בסדר? לכן גם השולחן ערוך כותב שאסור להתפלל אם לא היית נביא יהיה פעם בחיים שלך. נכון? זה שולחן ערוך מפורש. באור החיים, סימן צדיק חטא, לא?
קראנו.
קראנו, בסדר, אני רואה שלא יודעים. אז אני אקרא את זה עוד פעם, מה יש? שישתעממו אלה שכבר שמעו. יש פה א', מה זה שם? לא, פה זה ואל. מה זה שם? אני לא רואה אף אחד שמביא. מה? אני לא רואה מישהו שמביא. מה? כן, נו, אז מה? אתה אומר שמישהו מביא, אני לא רואה בינתיים, אף אחד שמביא. אה, יש, הוא אחר. טוב.
צדיק בסדר.
מה?
יש צדיק
בסדר. כן. סימן צדיק ח' שולחן ערוך, אור החיים. צריך שיהיה לו כוונה בתפילתו ובו חמישה סעיפים, סעיף א'. המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו, יחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות התורדות אותו עד שתישאר מחשבתו וכוונתו, זכה בתפילתו ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר דבריו ומכוון בהם יפה, ובא להיכשל. קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חוקר כל המחשבות. בינתיים זה הלכה. עכשיו, הוא מביא לך דוגמה של מי שקיים את ההלכה הזאת. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם, עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. שולחן ערוך. עכשיו, איך אני יודע שאני קרוב למעלת הנבואה? אם פעם אחת הייתי נביא, לפחות פעם אחת בחיים שלי, אז כשאני חוזר לזה, אני יודע שאני קרוב. אבל אם לא, אני לא יודע. זאת אומרת, לא, מה זה שאיפה לה? איך אני יודע, לפי ההלכה אסור לי להתפלל, אלא אם כן הגעתי קרוב למעלת הנבואה. עכשיו, אני צריך לדעת, לעשות דיאגנוזה, שאני אכן הגעתי קרוב למעלה הזאת. איך אני יודע שזה לא דמיונות?
כתוב אסור.
כן, זה הלכה מפורשת.
כתוב שאסור,
כן, בוודאי, זה הלכה מפורשת. המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילים וכו'.
צריך, ואם לא?
ואם לא, אז אסור להתפלל. הרי מה המקור? המקור זה משנה, במסכת ברכות, שמה כתוב שמה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כך וכך וכך וכך, חסידים הראשונים היו. זאת אומרת, שזה איסור. אז במילים אחרות, רק הנביאים יכולים להתפלל. בסדר? אז יש לנו בעיה לפי זה, כי הרי אנחנו לא נביאים. אז מה יהיה איתם? מה? בני נביאים, זהו, אתה צודק. אנחנו, מה שהוא נותר בנו, איך הוא מתעורר המשהו הזה? על ידי נוסח התפילה של הנביאים. זאת אומרת, שאני פונה אל מי שפנה אליי. איך הוא פנה אליי? בגדול. דרך קריאת שמע, כאילו שומעים גולה לתפילה
וכו'. אין איזה עבר העתיד, איזה עבר בהרבה.
נכון, 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 נכון. עכשיו, יש פה שאלה. אם שלוש הדתות הגדולות בעולם מכירות בקיום הבורא, האם אין כאן התקדמות משמעותית לתיקון העולם ולקידום הגאולה? הרי אז נשאר לקיים הפסוק והשתחוו להר השם בירושלים. א', זה נכון, יש התקדמות. כך אומר הרמב״ם, יש התקדמות. וגם הכוזרי אומר את זה. מה שאמרת שנשאר לקיים הפסוק והשתחוו להר השם בירושלים?
לא קיים פסוק
כזה. אין פסוק והשתחוו להר השם בירושלים. והשתחוו מה?
השתחוו לשם.
לשם,
כן. השתחוו בהר השם.
השתחוו בהר השם, אין פסוק
כזה. השתחוו לשם בהר הקודש.
אה, יפה. לא, נא לדייק. אם כבר אתם רוצים לתקן מישהו שאמר פסוק לא נכון, אז אל תתקנו בפסוק לא נכון אחר. והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. אה, זהו, יש פסוק כזה. ייתכן שלזה הוא התכוון, נשו. בסדר? והשתחוו לשם, אמרת בהתחלה לה השם, זה טעות. השתחוו לשם, נכון? בהר הקודש. בסדר. הר הקודש בירושלים. טוב. מה? ובכן, איפה היינו? אז מה אומר כאן הרב? אותה הרשעה החושבת להפר ברית בשר, דהיינו ברית המילה, וברית הארץ, דהיינו הלאומיות, גם יחד. האמת היא שבספר בראשית, בפרק י' ז', איפה שניתנה מצוות ברית מילה, שם נאמר מפורש שברית המילה זה כדי לרשת את ארץ כנען. כלומר, יש קשר מהותי בין ברית המילה לבין הארץ. המדמה, אני זוכר פעם היה קבוצה של יהודים מחוץ לארץ, הגיעו אליי הביתה. לא הגיעו, הלכתי לאיזה בית בירושלים. באו, דיברתי איתם קצת על ציונות. אמרתי להם שכל התורה כולה זה ארץ ישראל. הבאתי להם ראייה, למשל, שברית המילה, הטעם האמיתי שלה זה ארץ ישראל. אז שם איזה רב שמאוד התרגד על זה. איך אתה אומר דברים כאלה? זה לא כתוב באור החיים, לא כתוב ברשי, לא כתוב ברמב"ן, לא כתוב באבן עזרא, לא כתוב... אז איך אתה אומר דברים כאלה? אמרתי, זה כתוב בפסוק. איך אתה יודע שזה מה שהפסוק אומר? אמרתי, גם הזוהר אומר את זה. זוהר. אבל מה נעשה? זה הפסוק. כן? ותנה בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך, לתת לך את ארץ כנען. כן? טוב, מנס. אז הנצרות רוצה, אם כן, לאפר. אסור להביא פסוקים, כן? אותה רישה חושבת לאפר ברית בשר וברית הארץ גם יחד, המדמה בחולשתה הפנימית, כי הגוף וכוחותיו והעולם החומרי והופעותיו, בחירת האדם ורצונו בכל ערכיו, הינם דברים מופרדים שיכולים לסכל את הצעת השם העליונה. ותוכל לפי זה ברית עולמים להיות מופרת על ידי סיבות צדדיות כחטאות ישראל והתגברות הרשעה החומרית בעולם. הרי זה מה שמסביר המהר"ל בנצח ישראל, שהקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל הוא קשר מהותי, כי ישראל הם הראשית, והחטא הוא רק מצד המקבל. לא ייתכן שמה שבא מצד המקבל יבטל את מה שבא מצד הנותן. אני זוכר שפעם, דווקא הרב יאיר אוריאל, זכרונו לברכה, פעם אמר, אצלי הוא היה בברית יצחק, לפני ברית מילה של אחד הילדים, אז הוא אמר דבר מעניין, שמעולם לא מצאנו בתנ"ך שיש ברית בין האדם לבין השם. יש תמיד ברית בין השם לבין האדם. יש ברית בין בני האדם, ביניהם. כן, שני בני האדם או שתי אומות קורתות ברית ביניהם. אבל ברית, כשזה הקדוש ברוך הוא והאדם, זה תמיד חד צדדי. היא לא יכולה להיות הפוך. זאת אומרת, ולכן זה גם נצחי. אין דבר כזה ברית, מצד, שאני קוראת ברית עם הקדוש ברוך הוא, לא. אין דבר כזה.
צריך להיות שני צדדים. מצד אחד לא מופיע, הקדוש ברוך הוא לא מופיע, אז זה לא שייך
ברית. לא, ההפך. מה שהתכוון הרב אוריאל זה הפוך. שגם אם האדם לא עושה מה שצריך, הברית ממשיכה להתקיים.
כן, אבל אם אני רוצה לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא מופיע לברית, אז אין ברית.
זה נכון. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה לכרות איתי ברית, ואני לא מופיע, בכל זאת יש ברית. כן, זה בדיוק העניין. כלומר, לא מצאנו בתורה שהברית היא דו צדדית. הקדוש ברוך הוא קוראת איתנו ברית, לא מצאנו אף פעם שאנחנו קוראים ברית עם הקדוש ברוך הוא.
אבל זה שהקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם האדם, והאדם כופר בברית הזאת, ויש מושג, יש
לא אכפת לנו. גם מי שכופר בברית, הברית חלה בו.
אבל מי שלא מעל?
מי שלא מעל, אז מה? אפילו ערלי ישראל קרויים מולים, שנאמר, כי כל הגויים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב. מכאן שאפילו ערלי ישראל נקראים מולים, משנה במסכת נדרים. כן.
מה יעקב אבינו בלך לך?
מה זה?
מה יעקב אבינו?
בלך לך?
כן.
מה אתה רוצה עם יעקב אבינו בלך לך?
שהוא אומר, לכל אם, אז כך וכך. זאת אומרת, הוא קורא את מרדת ברוך הוא ברית.
אני, קשה לי להבין על מה אתה מדבר.
אם זה בלי לאכול, אם זה תן לסליחה, אם לאכול, בלי לבוש.
אתה אמרת כמה דברים, אני חוזר על שאלתך.
סליחה,
אבל אני יכול... מה עם יעקב אבינו בלך לך? בלך לך אין יעקב אבינו כי הוא עוד לא נולד בפרשת לך לך. אז אני לא יודע על מה אתה מדבר. בסדר? הלאה. טוב.
כן. מושג של ברית.
ברית. לא. הברית איננה תנאי.
אם אתה תשמור ותעשה את בריתי, תקבל את הצסר.
לא. הברית איננה התניה. הברית יש לה, יש לה תוצאות, זאת אומרת, היא מחייבת. כיוון שהקדוש ברוך הוא קראתי איתי ברית, אז אני חייב לעשות ברית מילה, חייב לרשת את הארץ וכו'. כל אחד עושה את החובה שלו. אנחנו עושים את חובתנו לעשות ברית מילה. הקדוש ברוך הוא עושה את חובתו, נותן לנו את ארץ ישראל. בסדר? ואם אחד מהצדדים מפר את, את החובה שלו, השני לא מפר אותה. זה משהו של ברית. בסדר? טוב. האם יש דבר כזה ברית נישואין? כן. כן. אשת בריתך.
מה זה?
יש אשת בריתך. נכון, נכון. נכון. זה יפה, לשבע ברכות, זה טוב. כן, מה שאומר חיים זה שכיוון שיש ברית נישואין, אז כל אחד צריך לעשות את החלק שלו גם אם השני לא בסדר. וואלה. ואני מברך אתכם, שיהיה ביתכם, זה... טוב. יש אגב, אפשר להוסיף את זה, כל מיני, אתה יודע, יש איש ואישה, יהודה, וזה... טוב, חורבות ירושלים. כן, ותוכל לפי זה ברית העולמים להיות מופרת על נסיבות צדדיות כחטאות ישראל והתגברות הרשעה חומות העולם. ולא ידעו, ולא יבינו, בחשיכה התהלכו, כי אלוהי עולם השם עושה שלום ובורא רע. כלומר שהשם מתגלה בכל, ולכן הרע לא יכול להפר את בריתו, והכל עבדיו, ולא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו, השם צבאות שמו. מה? כן, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, והכל עבדיו, ולא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו, השם צבאות שמו. והעול... מה? ההפך של השלום זה רע. כי השלום זה הטוב. הנה. הרמב״ם אומר, כי תקנו את תפילת 18, כי שווה ציון לא ידעו עברית. כיצד הדבר מתיישב עם דעת השולחן ערוך, כי צריך להיות נביאים כדי להתפלל? הרמב״ם מסביר שהיה צריך מוסך, כי הם לא ידעו להתפלל. אחד מהדברים שגרמו שהם לא ידעו להתפלל, זה שהם לא ידעו עברית. עכשיו יש לי שאלה. אם כל הבעיה היא רק שהם לא ידעו עברית, אני מנסה להבין את הרמב״ם. אז שיתפללו בשפה אחרת.
אבל זה לא בקוד ש...
יפה. כלומר, אם כל הבעיה היא, כפי שמשתמע מהשואל, שבעצם מדברי הרמב״ם לא קשור הדבר לנבואה, מה למשל, לא יודעים עברית, פללו בטורקית. אלא שהעברית היא השפה של הנבואה. וזאת הסיבה שהיה צריך לתקן. זאת אומרת, זה בעצם ממש מתחבר לדברי הרמב״ם. כן. הוא בורא רע. אתמול בפרקי אבות לא אמרתי שהשם לא בורא את הרע, אמרתי שהשם לא יוצר את הרע. נכון, אבל בורא כן. הסברתי שהמילה בורא, מתוך לשונו של רמח"ל, זה הכוונה יצירה עקיפה. כן, בבקשה. אני לא חוזר. אתה עייף היום? מה קרה? אתה עייף? תן לי רק כזה. לא, נראה לי שאתה עייף. בסדר, אוקיי, אין בעיה. טוב.
מה שהרמב"ם אומר בעצם...
יש לך הרבה כוח. כן.
הוא אומר שלפני חורבן הבית כל אחד התפלל מתי שהוא רצה.
נכון, נכון. כי אנשים ידעו מתי להתפלל. כיוון שרוח הנבואה הייתה מצויה בעולם, אז האדם ירגיש באופן אינסטינקטיבי שהנה עכשיו הגיע הזמן לבקש.
אבל גם אם אולי הנביא?
היו נביאים בתוכנו. זאת אומרת, הנבואה היא שדר קולקטיבי. זה נמצא בנשמת האומה. ויש כאלה שמעריכים את זה יותר, יש כאלה ששומעים את זה יותר, אבל השידור קיים. ברור. בדרך כלל כשרצו להתפלל, היו מתקרבים לנביאים, משם למדו איך להתפלל.
אז כשאמרו נביאי שקר, מה
פירוש? מה זה נביא השקר?
כשיש רוח נבואה בעולם...
אז יש גם רוח שקר. אלך והייתי לרוח שקר בפי נביאיו, נכון? רוחו של נבות הישראלי. אז נביא השקר זה לא שקרנים. זה נביאים של השקר.
זאת אומרת שמה?
נכון. הם על תדר השקר. כן.
יכול להיות שהיום שאנחנו בארץ ישראל, אז יש משהו מהנבואה שחוזר?
כן, ודאי, ודאי. ודאי. היום דברים חוזרים. כן. אגב, במזרח אף פעם זה לא פסק, כל הדברים האלה. מדוע? לא ש... יש גילוי, אבל יש נוסטלגיה לגילוי. זאת אומרת, המזרח לא שכח שפעם האלוה היה נגלה. אז משהו נשאר. בכל מה שאתה מוצא במזרח.
בזכות המשרתים, זאת אומרת, עבודת
אלילים. משהו כזה. זאת אומרת, שמה העולם המזרחי לא עבר את החוויה של המרידה באלוהות. כן. דיברנו על זה כשלמדנו על מגדל בבל. כן.
בגלל שהשכינה גנזה מערבה,
השכינה לא גלתה מערבה. השכינה גלתה בעולם כולו. כל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמם. אלא מה תגיד, לא היו הרבה יהודים במזרח, זה נכון. אז יש איזה מין תסכול, איזה מין כיפוח שמורגש במזרח.
של התרומה היהודית.
נכון, נכון, נכון. יש בזה משהו. כן, מעניין, היו יהודים בקייפנג, קייפנג פו, שבמרכז סין. והקהילה שם התקיימה הרבה זמן, מהמאה השישית בערך עד סוף המאה ה-19. התקיימה שם הקהילה יהודית. ומה שמעניין, מתוך הנגיד, הידיעות שיש לנו על הקהילה הזאת, זה שהם השתדלו להראות שאין סתירה בין דברי משה לבין דברי קונפוציוס. משהו כזה. הם נבלעו שם בתוך הדבר הזה. יש מחקרים על זה. יש אפילו אחד מצאצאי היהודים האלה הגיע למכון מאיר להתגייר במחלקה האנגלית לפני כמה שנים.
הוא היה השם הזה
שם. קונפוציוס? היה אבי הקונפוציאניזם. השם האמיתי שלו זה קונפוקצה.
לקונפוז על שמו?
לא, אין שום כזה. קונפוקצה. זה לא קשור לזה. הוא היה חכם בסין. בסין, בערך, בזמן אנשי כנסת הגדולה.
מה הוא האמין?
הוא האמין, זה לא הנושא כעת, אנחנו לומדים פה יהדות. בסדר? טוב. יש פה שאלה, וואלה. בוקר טוב הרב. מה יהיה סדר התפילות בזמן המקדש השלישי? תודה. וואי, אתה רוצה להוכיח שהעבודות בהר הבית זה באמת כדי לבנות את הבית השלישי, אה? נסתדר, אל תדאג. טוב, איפה היינו? והעולם הגשמי, האם כל עומק הרשעה מקננת בבשר? זה נכון, הבשר הוא מביא את האדם לרשע. כן, איך אומרים הנוצרים? הבשר חלש. הכל קשור בתנאים שחקק בהם צור עולמים בעולמו, שהוא רשות היחיד של יחידו של עולם, אין עוד מלבדו. אפילו מעשה כשפים שמחישים פמליה של מעלה. כלומר, יש לנו אתגר, יש לנו תוכנית, אסטרטגיה של קידוש הבשר גם כן. ונשמת ישראל באור העליון זה היא שרויה. ידוע מה שכתב הרמב"ן, ספר איגרת הקודש, כדי להראות שכל העניין של חיבור הבשר בין איש לאישה זה קדוש. לפי הידוע. מה? למה צריך לכתוב את זה? בגלל שהיו מגמות הופכיות לזה בזמן הרמב"ן.
אצל היהודים?
אצל היהודים, כן. בעצם הוא כותב שם, בלי להזכיר את שמו, דברים שהרמב"ם כתב. בעצם שהרמב"ם כותב ששפלות בדבר הזה. אז הרמב"ן ככה נכנס בו חזק. כתב ספר איגרת הקודש. כן. מה אתה רוצה?
אתה ירד עליי.
אני לא ירד עליך.
אני שואל, כי אני מכיר את הספר הזה בשם דעת הקדושה. זה לא נכון.
זה לא נכון. טוב, ונשמעת ישראל, באור עליון, מה? הייתי בסדר? ונשמעת ישראל באור עליון זה ישרויה, ממקור חיים עליונים הללו היא מקבלת את שפת חייה. על כן תורתו, תורת עולמים, ברית עולם לא תשכח, בגלל שהכל כלול, ולא תוכל שום הגברה חיצונית או רוחנית פנימית לעבור את פי השם ולסור מחוקותיו חוקות העולמים. ומקור הגבורה והעוז, גם זה שמתגלה בכבישת החיים, מתוך אוצר גבורת אל השם, גבורת אל, השם יוצר עולמים, היא לקוחה. ולהגשים ולגלות בחיים ובמעשה, תוצאת תורה עליונה זו, קוראים אנו לאורו של משיח, שהתנוצץ מכל העברים. כן, הרי מאיפה באורו של משיח? דווקא מהמקומות הרחוקים. כן, תמר ויהודה, לוט ובנותיו, זה נראה רחוק רחוק. דווקא משם באורו של משיח. מכל מסיבות החיים, מכל הבחירות, מכל העצות, מכל משטרי הטבע, מכל ההשכלות ומכל הקדושות, מכל הניסים ומכל הנפלאות. כלומר, בעצם כאן מה שהרב רוצה לומר, זה שהתנועה, בעצם רומז כאן משהו, לתנועה הציונית ולתנועה החילונית, שהן באות לגלות אורו של משיח דווקא על ידי שיתוף מרחבים רחוקים מבית המדרש. כי זה גילוי אמונת הייחוד. והעני הרוכב על החמור בעצמו עם ענני שמיה כבר אנש עתה. כן, מה שכתוב שמשיח, יש מצד אחד כתוב שהוא עני ורוכב על חמור. זה חומרי. מצד שני, עם ענני שמיה כבר אנש עתה, אומר דניאל, זאת אומרת שהוא בא עם ענני שמיים כבן אדם. עליון שבא מלמעלה. אז מסבירה, ואז הגמרא אומרת שזכו עם הנשמיה, לא זכו עני ורוכב על חמור. לפי הרב קוק זה הולך ביחד. כלומר, המגמה המשיחית היא לחבר את העני הרוכב על חמור עם ענני שמיה כברי נשתה. עד כאן לכם.